נתיבות ישראל, אמרו שאין אנשים, אז אמרתי משהו לא לפי הסדר. זה חלק מהסדר. אז מי שיש לו נתיבות ישראל החדש, עמוד פי ג' בישן, עמוד... סמך ג' נדמה לי שזה לא נכון, או זה נון ט' אולי, סליחה, תפתח עמוד נון ט' רגע. מה? כן, עמוד סמך ג' כתוב אצלי, אבל זה לא יש, כן, כמה מהדורות. יש פה מאמר וממנה יבשה. מתי המאמר הזה נכתב? ג' טבת תשו"ו, כתוב בסוף, התפרסם בהצופה. הצופה זה עיתון, אם אתם לא יודעים. אין כבר הצופה? ג' טבת תשו"ו, מאמר של הרב צבי יהודה, נקרא ממנה יבשע, ואנחנו נקרא אותו, ואם אני לא אומר לכם שהוא נכתב תשו"ו, אתם תחשבו שהוא נכתב היום. שום דבר לא השתנה בעולם, ביסודות, לא השתנה כלום בינינו לבין הגויים. כמו שהיה, ככה זה היום. הרב צבי יהודה קורא למאמר וממנה יבשע, יבשע, נוקד פה, ירמיהו פרק למד פסוק זין. יש תנ"ך, לא, פה תנ"ך, לא, טוב, בסדר, אין. תח ירמיהו, בוא. כך ירמיהו למה פסוק זה ארבע נורא כן, פסוק חצי פסוק. ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. התאריך של המאמר, תש"ו, מה זה אומר? זה אומר סיום השואה האיומה והנוראה, שבעצם יכול להיות שעוד כל המימדים העצומים של השואה עוד לא היו ידועים בכלל. כבר היה ידוע שאסון כבד מאוד 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 התחולל על העם היהודי. אבל עד כמה זה הגיע, אני לא בטוח שאז כבר ידעו. לא ידעו בדיוק. אני נולדתי ב... שנת הקמת המדינה, תש"ח, אז אני קרוי על שם סבא שלי, ששמו היה חיים ברוך. ונספה בשואה, הוא וסבתא שלי. אבל כשאני נולדתי, אבא שלי לא ידע בבירור מה... היה קשר, ידעו שהובילו אותם לאושוויץ, עוד על זה הם כן ידע, אבל לא ידעו מה זה אושוויץ, לא ידעו שמאושוויץ כמעט ולא יצאו משם אנשים חיים. אז כשאני נולדתי הוא לא היה, לא היה בטוח אם לקרוא לי על שם אביו או לא. אז הלך לרב שטרנברג זצ"ל, הרב משה שלמה שטרנברג, צדיק לברכה, שהיה הרב של כפר פינס, והוא אמר, תקרא חיים, זה תמיד טוב, חיים. והשם השני, במקום חיים ברוך, תקרא חיים אביהו. עשה מין המצאה כזו. וככה, אז זה השם שנקראת בו, אבל לא ידעו, לא ידעו עוד בבירור מה שקורה. אז הרב צבי יהודה כותב את המאמר, וכמו שאמרתי, מה שהיה אז לא השתנה כי הוא זה להיום. אבל המאמר הרב צבי יהודה מתחיל אותו בציטוט מאיגרת של מרן הרב זצ"ל, שאז זה בערך 10 שנים ומשהו, 10.5 שנים כמעט, מאז פטירת הרב זצ"ל, הרב קוק זצ"ל, והרב צבי יהודה מצטט מהאיגרת, לא הד קול שעם שנאוי בעולם הולך לבקש לו מקלט בטוח מרודפיו לבדו, ראוי להשיב לתנועת עולמים זו את חייה, אלא שגוי קדוש, גוי קדוש, הרב מדגיש, סגולת העמים, גור אריה יהודה, נאור מתרדמתו הארוכה, והנה הוא הולך ושב אל נחלתו, אל גאון יעקב אשר אהב סלע. המשפט הזה, המשפטים האלה, לקוחים מאיגרת תקע"א, כפי שמצוין. איגרת תקע"א, הרב כותב אותה בשנת תרע"ג, זה אומר עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. אנחנו מדברים אחרי מלחמת העולם השנייה. האיגרת של הרב זצ"ל עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, הרב כותב איגרת לכבוד האגודה המזרחית בקונגרס הציוני. מה זה האגודה המזרחית? זה המזרחי. התנועת המזרחי, שאנחנו כבר מכירים אותה היום בכל מיני שמות חדשים, איחוד לאומי, בית יהודי, כל מיני שמות, בעצם תנועת המזרחי שהוקמה על ידי הרב ריינס, הרב יעקב יצחק ריינס, שהיה מגאוני הדור, והרב צבי יהודה היה אומר ומדגיש שצריכים לדעת את הדברים לאמיתתם. בניגוד לאגודה, שהרב צבי יהודה היה אומר שהוקמה על ידי עסקנים, גם אם היו בני תורה, אבל או תלמידי חכמים אפילו חלקם, אבל לא בסדר גודל של הרב ריינס, שהיה מענקי עולם. אמנם הרב מימון כותב ששאלו את הרב ריינס, למה רק באגודה יש גדוילים ובמזרחי אין גדוילים? אז הוא אמר תשובה מאוד פשוטה, כל מי שמצטרף למזרחי באותו רגע הוא גמר להיות גודל. הפוך אני לא אמרתי שגם הפוך, אבל הוא כבר לא גודל, אז אין גדולים, אז במזרחי אין גדולים. וגם זה, כמו שהיה ככה, זה גם היום. אז הרב צבי יהודה כותב להם מכתב. מה הרקע? הרקע הוא הקונגרס הציוני שהיה אז באותה שנה. והרב צבי יהודה, לא הרב צבי יהודה, הרב זצ"ל, הרב קוק האבא, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רוצה לברר להם את תפקידם, את עניינם. אני אקרא חלק מזה. ודאי לא נעלם מהדרת כבודכם, אשר למרות המכשולים הרבים, החומריים והרוחניים שאיננו פוגשים תמיד, על דרכי מהלך התחייה הלאומית בארצנו הקדושה. הרב אז כבר מדבר, כמה שנים זה לפני הקמת המדינה, 35 שנה, 35 שנה לפני הקמת המדינה, כבר הרב מדבר על התחייה הלאומית בארצנו הקדושה. מה הכוונה התחייה לאומית? אז הוא יסביר בהמשך עוד כמה משפטים. הננו רואים יד השם נטויה עלינו לטובה. ואורן של ישראל אף אם קימה קימה, אבל הוא ברוך השם הולך ואור. היישוב מתרבה ומתרחב. כמה היה אז היישוב? כמה? אני לא יודע אם הגיע ל-100 אלף יהודים בכל ארץ ישראל. אני לא יודע, אני לא זוכר אז את המספרים, אז. מה היה אז היישוב היהודי? בכל זאת, הרב מדבר תחייה לאומית, תחייה לאומית, וידגיש תכף, זה לא תחייה של איזה פלג, של איזה קבוצה, זו תחייה של האומה, וזו הנקודה העיקרית שהרב רוצה פה לברר, תחיית האומה הישראלית. הננו רואים יד השם נטויה עלינו לטובה ואורן של ישראל, אף אם קימה קימה, אבל הוא ברוך השם הולך ואור. היישוב מתרבה ומתרחב. הדעות והרגשות במעמקי הלב הולכות ומתחזקות. לבסס את בסיס התחייה הלאומית והמחשבה של שיבת ציון לכל גווניה הולכת וכובשת לבבות ושדרות רחבות. המחשבה הולכת ומתפשטת. אנחנו מדברים אולי 10 שנים אחרי הקונגרס הציוני הראשון, שבעצם הוא, כמו שהרב צבי יהודה כותב עכשיו אני שם לב שהמאמרים הראשונים של הרב צבי יהודה בנתיבות ישראל, המאמר הראשון הוא גם כן, נדמה לי שהוא מאותה שנה, על הפרק, התרבות הישראלית ועל הפרק, דף רשעין ג', מתפרסם אז, היה נכתב לפני כן, קצת בשביל לסבר את האוזן בין כמה היה אז הרב צבי יהודה כשהוא כתב את המאמרים הראשונים והרב זצל ציווה עליו לפרסם אותם. הרב צבי יהודה אז בן 22 באותה שנה, וכבר משנתו סדורה לו, מבוררת לו היטב היטב היטב, ואנחנו רואים את היסודות של המשנה באגרות של הרב זצל. הרעיון שאין לנו עסוקים בתנועה מפלגתית, פלגה כזו, פלגה כזו, כלומר קבוצה כזו, קבוצה כזו, איזה קבוצה רוצה משהו, כי אם בתחיית עם. ועל זה בעצם שני המאמרים הראשונים של הרב צבי יהודה, התרבות הישראלית ובמיוחד המאמר השני על הפרק, זו בדיוק הנקודה שהרב צבי יהודה רוצה לברר כותב ככה, הרב צבי יהודה כותב שם, למרות כל הסיבוכים הגלותיים שעוד מלווים אותנו, וכמו שאמרתי, מה היה אז בכלל? מה היה פה בארץ? מה? היה היישוב היהודי בירושלים, מה שנקרא היישוב הישר. הייתה פתח תקווה, רחובות, גדרה, כמה קומות כאלה. יפו. לביב עוד לא קיימת. זה פשוט בכלל אי אפשר לתאר בכלל מה מדברים, מה במושגים שלנו היום זה כאילו דבר בלתי נספר, בכלל בלתי נספר, מי בכלל סופר מציאות כזו. והרב זצ"ל והרב צבי יהודה אחריו צופים את כל העתיד, צופים את המהלכים, לאן אנחנו הולכים, לאן אנחנו מתקדמים, לאן אנחנו שואפים. לא נגיד שהם היו היחידים, אבל הם היו בהחלט כבדי המשקל. ואתה הנה לפנינו החיזיון הזה, זה הרב צבי יהודה כותב אז, בגיל 22, החיזיון הזה בעצמו בתנועת התחייה שלנו. מונה פה כל מיני רשימות של שמות, של, כי אמנם, תנועת התחייה הגדולה והאדירה היא זאת, תנועת התחייה, התקומה, התאורה, השחרור, כמו שהשכיל לבטא אחד מראשי הציונות בנאומו זה לא כבר, של העם הישראלי. זו הנקודה, זו ההדגשה. אחרי 2000 שנות גלות, שאנחנו לא יכולים לדבר במציאות עם, אלא במושגים של עבר, עם ישראל שהיה, אבל במושגי הווה, במציאות ההווית, אי אפשר לדבר על עם, אין עם, יש פזורות, יש קהילות, יש כל מיני שטיב לך, כמו ש... אולי, אני חושב, שמעתי את זה גם מרב אברום, אולי מרב רבנים, אני שמעתי זה מאוד בפרוק. שהיו אומרים בחוץ לארץ, היו אומרים, מציירים, ציורים, נו, אולי, אולי באמת, מי יודע, אולי תקום מדינה יום אחד. יום אחד תקום מדינה. יהיה לנו צבא יום אחד. אני שמעתי מתלמיד חכם גדול מאוד, שהיה הדור הקודם, הרב שלמה מנהר, אולי סיפרתי עליו כמה פעמים, היה הרב של... שכונת בית וגן, סיפר לי שהוא בתור בחור צעיר, הוא למד בטלס, בישיבת טלס, לא בטלסטון פה, בישיבת טלס שם, בליטה, והיה פעם מצעד של הצבא הפולני, או הליטה, צבא ליטה, אני יודע מה, משהו מהדברים שהיו שם. אז הוא הלך לראות את זה, הוא אומר, הוא עמד שם תור בחור צעיר ובכה, העיניים שלו זלגו דמעות, ירדו לו דמעות מהעיניים, עמד ובכה ואמר, בונו של עולם, אני בחיי תזכה אותי לראות צבא של העם היהודי, אני אתחנן לפניך, תזכה אותן לראות צבא של העם היהודי. או ששמעתי מה... עכשיו אני נזכר, היום זה יום זיכרון של הרב אברהם הלל גולדברג, שהיה הרב של כפר פינס אחרי הרב שטרנברג זצ"ל, שהזכרתי אותו כל מיני מכוון. הרב אברהם הלל גולדברג, זכר צדיק לברכה, תלמיד חכם גדול מאוד, כתב ספר מצוות הארץ או מצוות התלויות בארץ, שני ספרים חשובים מאוד, היה נחשב מגדולי הפוסקים במצוות התלויות בארץ, ברר את זה ברמה חברה ושסה גידיו אז הוא היה תלמיד של החפץ חיים, תלמיד של החפץ חיים, למד בישיבה ברדי, גם למד אצל רב שמעון שקופ בגרודנה. אז סיפר לי שהוא זוכר שהייתה, וגם שמעתי את זה מהרב שבתאי שמואלי, גם חבר שלו שהיה מזכיר של ישיבת מרכז הרב עשרות רבות מאוד של שנים, שגם למד שם. אז הם סיפרו שיצאה גזרה שכל בחורי הישיבות צריכים להתגייס לצבא הפולני או הרוסי, לא יודע בדיוק מה זה היה שם, לא זוכר, פולני, יצאה גזרה, והיה נורא, היה זעקות ובחיות, מה יהיה, מה יהיה, מה הבחורים ילכו לצבא, מה יהיה איתם, וניסו לבטל את הגזרות, ולא הצליחו לבטל את הגזרות. ואז החפץ חיים כינס את הישיבה, ודיבר, והוא אמר להם, תדעו, אנחנו הולכים לקראת ימות המשיח. אנחנו מתקדמים לימות המשיח. מה אתם חושבים מה זה ימות המשיח? ירד בית המקדש משמיים, כל הגויים ילכו הצידה, יעמדו ויסתכלו איך עם ישראל בא לארץ ישראל, כולם יבנו לנו בתים, אתם ככה חושבים שזה מה שיהיה? תדעו לכם שבימות המשיח יהיו מלחמות קשות מאוד, יצטרכו להילחם מלחמות קשות מאוד. אבל מי ילחם? עם ישראל יבוא מהגלות לארץ ישראל. יגיע מהגלות לארץ ישראל. איך הוא יילחם? הוא לא מסוגל להילחם, לא מסוגל לאחוז נשק. אולי כמו שאבן עזרא כותב, עכשיו היינו בפסח, יציאת מצרים, אז אבן עזרא כותב, אבן עזרא שואל, מה זה? הוא אומר, איזה בושה, 600 אלף גברים עומדים, והצבא המצרי מגיע ויקח 600 רכב בחור, 600 טנקים נגיד, ושלישים על כולו, וכולו רודף אחרי עם ישראל, והם צעקים, מה נעשה? גוואלד, גוואלד, מה יהיה? מה זה מה יהיה? צרו תילחמו! 600 אלף בחורים מגיל 20 שנה ומעלה, מה אתם לא יכולים להילחם? הרי בן עזרא לא הם מסוגלים להילחם. הם היו 200 שנה בעבדות משפילה, בצורה מושפלת ביותר. אז אומר הרי בן עזרא, הייתה להם נפש עבדותית. לא הם מסוגלים להרים ראש להילחם נגד המצרים. לא מסוגלים להילחם.
להילחם מהמירותם
לכם, שם מצרים. נכון. נכון. אז הוא אומר, החפץ חיים אמר, תדעו, אנחנו ניסינו לבטל את העניין הזה, רצינו שתשבו בישיבות, תמשיכו ללמוד, אבל אם יש גזרה מוחלטת ואי אפשר להזיז אותה, סימן שכך רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו צריכים להבין למה רצונו של הקדוש ברוך הוא כך. אומרים, כדי שאתם תוכלו להקים את הצבא של העם היהודי בארץ ישראל. אלה שילכו לצבא הפולני, ילמדו נשק, נקרא לזה בייסקל, ילמדו להפעיל כלי נשק, ואתם תקימו את הצבא של העם היהודי. אז המושגים של חזרה לארץ ישראל במושגים של עם ישראל חוזר לארץ ישראל כעם. את זה הרב צבי יהודה אומר, זה המזרחי צריך להחדיר לעצמו, אבל זה לא מספיק. פה הרב זצל אומר דברים חריפים, ואחר כך חוזר עליהם עוד. אומר, הציוניות, אני מדלג קצת, הציוניות הרחבה, אומר, התנועה הציונית כולה, אינה יכולה על פי הפרוגרמה שלה, התוכנית שלה, בשום אופן, לדבר בשם האומה בכללה. הרב אומר, זה לא לחינם, שחלק גדול מאוד של העם היהודי מתנגד. נזכור, מה שאמרתי מקודם, זה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, וזה עוד לפני מלחמת העולם השנייה, שאחר כך חלק גדול מאוד מאוד של העם היהודי הושמד. אבל הרב אומר, הציונות לא יכולה לדבר. למה היא לא יכולה לדבר בשם האומה? הרי, אז אתה סותר את עצמך, מצד אחד אתה אומר תנועת עם, תחיית עם. משום שהקונגרס הציוני הכריז, הציונות דבר אין לה עם הדת. זה לא עניין דתי, אין לה שום עסק עם הדת. זה משהו חילוני לחלוטין. מדינה כביכול חילונית. מי שמדבר כך, לא יכול לדבר בשם עם ישראל. הוא לא מדבר בשם עם ישראל. חריף מאוד מאוד. מפני שהפרגרף, הצהרה תמציתית, כללית, הזאת, כמו שאמרנו, היא ההפך הגמור ממה שכל האומה חושבת. האומה זה האומה הישראלית של כל הדורות. זה לא איזה כמה יהודים מסכנים ומללים, תקראו להם איזה שמות שאתם רוצים, שהם קוראים לעצמם יהודים או העם היהודי. מה הקשר בינם לבין העם היהודי, חוץ מה שמצד מהותם, בהמשך הזרע הם העם היהודי, אבל מבחינה ערכית, רוחנית, תרבותית, שום קשר אין להם. הם לא יכולים לדבר בפועל, בגלוי, מתוך עומקים תרבותיים ורוחניים, בשם העם היהודי. בשם העם היהודי יכול לדבר מי שממשיך את כל הדורות של העם היהודי. ממה שכל, היא ההפך הגמור, ממה שכל האומה חושבת, מציירת, מקווה ומאמנת בכל דורותיה. ולא רק ההפך מזה, הרב אומר, זה גם ההפך מכל מה שהעולם הגוי מצפה לראות מעם ישראל. העולם הגוי מצפה לראות אותנו כממשיך את עם התנך, ולא משהו שמנותק לחלוטין מזה, חלילה. הציונות המעשית והעיונית, הפוליטית והדיפלומטית, וכל ענפיה יחד, כמו שיצאו מן הכוח אל הפועל עד היום, יש בהם עניינים נשגבים ונעלים. אנחנו נקרא לזה מדינת ישראל. יש בה עניינים נשגבים ונעלים שאנו נקראים ממעמקי הווייתנו הישראלית לתומכם בכל כוחותינו הגשמיים והרוחניים. אבל כל אלה יחד אינם כי אם הגוף הציוני. זה גוף. מדינת ישראל זה כלי. והכלי הזה הוא כלי שצריך להכיל בתוכו נשמה, נשמה גדולה. אבל קרואים אנו מיד לזרוק את הנשמה והגביעה המחוטבת הזאת. לזרוק ביטוי של חז"ל, נזרקה בו נשמה. רקת בו נשמה, נשמה זה מבטא את הכוח האלוקי של ויפח באפיו נשמת חיים. אנחנו צריכים להכניס את הנשמה בתוך כל הגוף הזה, בתוך כל הכלי הזה, כדי שתהיה ראויה באמת לשמה, באופן שתרכוש לה מיד ולדורות את אותו כוח המושך הגדול שיהיה יכול למשוך את האומה כולה אליה, מגדולם עד קטנה, מכל המפלגות, השדרות, הסיעות והפיזורים השונים, שייתן לעולם את אותו המושג שמקור הציונות. מהו מקור הציונות? שמקור הציונות הוא המקור הקדוש העליון, התנך נותן לה. נזכור את זה. בזמנו היה בן גוריון, שעם כל מה שהרב צבי יהודה קרא לו, אמר עליו שהוא הכיר אותו שהיה אפיקורס. היו אחרים שלא אמרו ככה, אבל הרב צבי יהודה ככה אמר. ובכל זאת, כלפי העולם, הוא עמד ודיבר בשם התנ"ך. הוא אמר, אנחנו באים בשם התנ"ך. אנחנו באים מכוח התנ"ך. הוא לא רק אמר, הוא גם הכיר את התנ"ך. והיה לו קשור לזה. גם פורסם שהיה יכול לתת הרצאה של כמה שעות, אני לא יודע אם אז כבר היה בית ספר לפיקוד או מטה, או משהו כזה של צהל, פיקוד הבכיר של צהל, נתן להם הרצאה כמה שעות על העם היהודי בתנ"ך. היום, לא רוצה להגיד, אחד מי אפשר לה... אבל מקור הציונות, או המקור הקדוש העליון התנ"ך, נותן לה בכל העומק והעוד המסורתי. וכאן הרב מגיע למשפט שהרב צבי יהודה. לא הד קול, הד של קול, אילו איזה משהו נשמע. שמה? שמה קורה? ובעצם זה מה שהציונות, הקונגרס הציוני, הכריז באופן רשמי. ולא סתם הרב לוקח את הביטוי הזה פה, מקלט. מקלט בטוח. זה ביטוי של הרצל. הרב אומר, לא הד קול שעם שנאוי בעולם, עם נרדף, מוכה, מושפל, מחפש לו איזה מקום לחיות. כמו שמישהו אומר, תנו לי כסף לחיות, אין לי אפשרות לקנות פרוסת לחם לילדים. אז ככה אנחנו עומדים לפני העולם. גם לנו מגיע איזה שטח אדמה בעולם. לא הד קול שעם שנוי בעולם הולך לבקש לו מקלט בטוח מרודפיו, לבדו ראוי להשיב לתנועת עולמים זו את חייו. אב לא שולל את זה, זה גם, יש בזה איזה אמת מסוימת, כן, שאנחנו בגלות בחוץ לארץ, חסרי כל הגנה, חסרי כל יכולת עמידה, אין לנו יכולת עמידה בפני הסכנות הנוראות, והמציאות שאחרי, גם מלחמת העולם הראשונה, שעם ישראל גם שם הוקם מכות נוראות, אבל לא הייתה כל כך מכוונת נגד העם היהודי, אבל אחרי מלחמת העולם השנייה, באופן הנוראי שבה, הוכיח את זה, אבל לא זה, אלא, גוי קדוש, סגולת העמים, גור אריה יהודי, הרב רוצה להפיח רוח גבורה בעם ישראל, ושעם ישראל ידע את כוחותיו, וידע את מהותו, הוא לא איזה מסכן, איזה נבח, הוא גור אריה, צריך לגדול הגור הזה, אבל הוא גור אריה יהודה, נאור מתרדמתו הארוכה, והנה הוא הולך ושב אל נחלתו, אל גאון יעקב אשר אייב סלע. אז הוא אומר, הנשמה זו, זה התפקיד של המזרחי. להאיר אור במסגרות הציוניות שהפוך, הפוך לגמרי מההכרזה שהזכרנו מקודם, לא רוצה לחזור עליה, אלא אדרבה, התנ"ך הוא שעומד ביסוד כל הקמת מדינת ישראל, ולא התנ"ך כאיזה ספר, כאיזה קושן. התנ"ך ברוח שלו, התנ"ך בחיות שלו, התנ"ך בקדושה האלוקית שלו, התנ"ך בסגולה האלוקית שמתבררת ומתגלית בו. נחזור עכשיו למאמר של הרב צבי יהודה. הרבנות לא הכריזה על יום כ"ז ניסן כיום השואה, אבל באופן רשמי כן הכריזו, ו אני כך זכור לי שהרב אליהו ורב אברום, כשהיו רבנים ראשיים, השתתפו בטקסים. כלומר, כן לקחו חלק מהם. אז, וזה לא מקרה. זה לא מקרה שסדר הדברים הוא כזה. יש פסח, פסח, כל המשמעות של חג החירות, זמן החירות. מתוך פסח אנחנו מגיעים להגלות הנורא, חורבן הנורא של עם ישראל, שהשיא של החורבן, שיא הגלות, בית ראשון ובית שני כאחד, בשואה. ומתוך כך מגיעים ליום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות. זה לא מקרה. אז הרב ציודה כותב כך: אחרי פרשת השחיתות, שחיתות, פשוט שחטו אותנו, כל מיני העמתות והשמדות, מצוקי שאולותיהם ויסוריהם שאין להם קצבה, אחרי שגמרנו את כל זה, למה הגענו עכשיו תפשין וב? מיד בסיום השואה, תפשיני, הסתיימה השואה. באו אלינו השחיתות והאיומים. אנשי האומה הערבית, האצילה והנדיבה, פריות במרכאות, מאוד מאוד אצילים, הדוגלת באמונת אחדות השם, מתוך הספר האלוקי שלנו, אשר כן, וכמו שהרמב״ם כותב, הגרת, שהם מאמינים, והם גם מאוד מחזיקים מאיסור רציחה, הרמב״ם אומר, אין אצלהם... רציחה זה אצלם דבר חמור מאוד, כמו שאנחנו מכירים את זה ויודעים את זה, כן. אשר נקראנו בפיה על שמו עם הספר. אנחנו נקראים עם הספר. ואנשים איתם, כן, עם האומה הערבית, אנשים של עמי התרבות. מי זה עמי התרבות? אז הרב מדבר בעיקר על אנגליה, צרפת, כן, היום. אמריקה, עוד כמה כאלה, הגדולים שכאילו המושלים בכיפה, הממשיכים את טיפוח תרבויותיהם ואידאליהם מתוך כתבי קודשנו והשפעתם, כמו שלמדנו בכוזרי, גם הנצרות וגם האסלאם, שתי הדתות האלה יונקות את כוחה מאיפה? מהתנך, גם באמונה וידיעה וגם שלא באמונה וידיעה. אין, הם, מה שהם יודעים שהם לוקחים מהתנך, מה שהם לא יודעים שהם לוקחים מהתנך, שניהם ביחד נועצו יחדיו, נרשה את נאות אלוהים. פתאום הם התעוררו, ארץ ישראל שייכת להם. רצחנו, נרצח וגם נרש. כמו שאנחנו יודעים. עכשיו הרב עובר, אומר על התוצאות של השואה. אומר, התוצאות של השואה יותר קשות מהשואה עצמה. השואה עצמה היא החורבן. התוצאות שלה פחד פסיכולוגי, או יותר מזה, עמוק מאוד בעם היהודי, מפני הגויים, מפני מה שיכול לקרות לנו. פחד נוראי. אולי נקרא את זה בכל זאת, כמו שהרהורי עבירה קשים מעבירה. שהגמרא אומרת ביום הרהורי עבירה קשים מעבירה. ברור שעבירה זה עבירה, הרהורי עבירה זה עוד לא עבירה, אבל הרהורי עבירה קשים מעבירה, משום שהם פוגעים במערכת המחשבתית הרוחנית, וממילא אחר כך יש תוצאות. כן, קשה היא לגופו של כלל ישראל, אימת הפחדים וזעזועי דלדוליהם הנפשיים יותר מחרבם של מעשי האיסורים בעצמה. כמה שנורא והיום הוא השבר באובדן החלקים הגדולים, במניין ובבניין של גופנו, של עצמנו ובשרנו. צריכים לדעת שהרב צבי יהודה היה מזכיר את השואה, היה פורץ בבכי, בוכה, בוכה נורא בתוך השיעורים, איך שהיה מזכיר את השואה, של מערכת חיותנו הממשית, הרי הוא בבחינת כמות. ואם גם כמות רוחנית, כמו שהיה אומר, כמה ענקי תורה, ענקי רוח נספו בשואה, כל זה כמות לעומת האיכות של התדהמה הכללית, של האימום הפנימי, של ההתרשמות החודרת המקפת וכוללת כולן ביודעים ולא יודעים, מתוך הזוועה של מה שעולה לנו, מי עולה לנו, העולם שהוא אומר בהמשך, העולם המדברי והעולם התרבותי ביחד. שערי התרשמות תדהמה זו, דילגתי, שכאילו גובלת בהתמרמרות של ייאוש, מחלחלת כערס בתוכנו אנו, כי אין שדה תיכלה בחולה וכולי, אילו זה מכניס איזה חולשה פנימית, חוסר אמון פנימי ביכולות של עם ישראל, בכוחות של עם ישראל, לעמוד ולהתמודד גם מול העולם כולו. אז הוא ממשיך, וממנה יבשע, מתוך הצרה, מתוך הצרה נגיע למצב, ראו אתה, כי אני הוא, הקדוש ברוך הוא שוכן איתנו. ואז הוא אומר, בדעתנו, כי עם השם אנו. זה היסוד.